טוב, בשעה טובה אנחנו מתחילים סדרת שיעורים בספר התניא, ובתחילה הסדר יהיה שנלמד שער הייחוד והאמונה. השיעור יהיה קצר, תמציתי, אפשר לשאול שאלות, אפשר לדבר, זה לא איזה הרצאה, חס ושלום. זה שיעור שנועד ללבן את העניינים. המגמה שהשיעור יהיה שיעור קל, לא יותר מדי להעמיק, לא להיכנס לעומקים כאלה שאחר כך נראה, לא נדע איך לצאת מהם, אבל להבין לפחות את פשוטו של מקרא, מה שנקרא, כמו שידוע שספר התניא הוא כמו חומש, שהקטן שבקטנים יכול לשקוט בו ולהגות בו ולהפיק ממנו רוב תועלת, וגם הגדול שבגדולים, וכל אחד לפי ידיעותיו יוכל להפיק מהלימוד של התניא תועלת. החלק הזה שנקרא שער הייחוד והאמונה, אז כידוע שהוא נכתב על ידי אדמו"ר הזקן בהתחלה, ולפי התוכנית המקורית של אדמו"ר הזקן הוא היה אמור להיות החלק הראשון של ספר התניא, ואחר כך מפני סיבות שחלקן, אולי רובן, נסתרות מאיתנו, החליט אדמו"ר הזקן לקבוע את החלק הראשון, ספר של בינונים, בתור חלק ראשון, ואת שער הייחוד והאמונה שני. אבל הוא השאיר כמה רמזים, וגם אחד מהם נמצא לפנינו, שתכף נראה, כמה רמזים לזה שאכן שער הייחוד והאמונה היה אמור להיות ראשון. ודבר נוסף, שכמו שיש הקדמה, כמו שיש בחלק הראשון בספר של בינונים, הקדמת המלקט, ששם הוא מסביר למה בכלל לכתוב ספר הדרכה בעבודת השם, ומה המהות של הספר הזה, ממה הוא בנוי, ממה הוא מורכב, מכל השאלות והתשובות ששאלו את שאלו את אדמו"ר הזקן ביחידות, והתשובות שהוא ענה. אז גם כאן, אדמו"ר הזקן בעצם מקדים הקדמה לספר עצמו, לשער עצמו. הוא מקדים הקדמה שאם ננסה, וזה דבר ידוע שכאן לא כל כך מבינים מה זה עושה פה החנוך לנער הזה, איזה מין מיימר כזה, איזה מין איזה פלפול כזה, איזה מין קצת ניגלה וקצת חסידס, מה זה קשור לשער הייחוד והאמונה? אבל אם ננסה להבין מה המטרה של ההקדמה הזאת, אז יהיה קצת יותר קל להבין. המטרה של ההקדמה באמת להסביר לנו למה אנחנו צריכים להתעסק בצורה כל כך אינטנסיבית, בצורה כל כך מעמיקה, בסוגיות העמוקות האלה שנקראות אחדות השם, ידיעת השם, ובעיקר ואחר כך אחדות השם. למה זה נוגע? למה היא נפקה מינה? יש מצווה להאמין בהשם. יש מצווה להאמין בהשם. אדמור הזקן כאן בונה בניין שלם להסביר איך העניין הזה, שזה האמונה והעיסוק באמונה ובאחדות השם, זה דבר שהוא יסודי לכל התורה כולה, כי זה הדבר שמעורר בסופו של דבר את האהבה ויראה, והאהבה ויראה זה היסוד של כל התורה כולה. אז בתור הקדמה להסביר לנו את הנחיצות, כי הרי זה לא דבר רגיל שעושים עסק, שעושים רעש, טורם כזה גדול מהעיסוק בעניינים של אמונה ושל אחדות השם, עוד יכולים להיות כאלה שיתנו שזה שייך להשמיים, שמיים להשם, ומה זה נוגע למייסה, מה פה? איפה יש לנו איזה מצווה מעשית פה? אז לכן מקדים אדמור הזקן כזאת מן הקדמה, כדי שאנחנו נבין שהלימוד, העיסוק בעניינים האלה של אחדות השם ושל אמונה, זה דבר שהוא נוגע לעצם קיום המצוות שלנו. וכמו שהוא מקדים בהקדמה הראשונה בספר של בינונים, כך הוא מקדים גם כאן. הוא מתחיל כך, הוא אומר, ליקוטי אמרים חלק שני, הנקרא בשם חינוך קטן, מלוקעת מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון נשמת המדן, ידוע מה שכותב הרבי הקודם בשיחות שלו, שמקובל אצל חסידים, שכשכתוב מפי ספרים, מדובר על ספרי השלו והמהר"ל, וכשמדובר על מפי סופרים, אז מדובר על הבעל שם טוב ועל המגיד, קדושי עליון, נשמתם עדן, והוא מיוסד על פרשה ראשונה של קריאת שמע. כמו שהחלק הראשון של התניא מיוסד על הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, להסביר איך גם בלבבך זה קרוב מאוד, גם החלק הזה של התניא מיוסד על עניין בתורה. והעניין בתורה זה הפרשה הראשונה של קריאת שמע. והוא מתחיל ככה. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. כך אומר שלמה המלך. שואל אדמור הזקן, או מדייק אדמור הזקן בלשון הפסוק, הנה מדכתיב על פי דרכו. אז משמע שזו הדרך הפרטית המסוימת שלו. ואם זו הדרך הפרטית המסוימת שלו, משמע, אומר אדמור הזקן, משמע שאינה, הנה מדכתיב על פי דרכו, משמע שאינה דרך האמת לאמיתו. כי דבר שהוא אמיתי זה דבר שהוא אין בו שינויים והוא שווה לכל נפש. אז נכון שבחלק הראשון של התניא בפרק י' ג' דן אדמור הזקן באריכות גדולה ביותר בנושא הזה של מידת האמת. והוא מסביר שם באריכות מאוד גדולה שהבינוני שלא ייפול רוחו ושהוא רואה את העבודה של הצדיקים שלא יתייאש מעצמו וידע שגם העבודה שלו כיוון שהוא על ידי ההתבוננות יכול לעורר תמיד בשעת התפילה אהבה ויראה להשם, אז למרות שהיא חולפת ועוברת מיד אחרי התפילה, בכל זאת שלא יתייאש ויחשוב על עצמו שהוא שקרן. תדע לך, אומר אדמור הזקן, זה עצת היצר לחשוב על עצמך שאתה שקרן, אלא יש מושג כזה שמחדש אותו שם אדמור הזקן, כל אחד והאמת שלו. יש אמת מוחלטת, אבל יש גם אמת יחסית. האמת היחסית היא דבר שאפשר לעורר אותו בכל יום, אז זה עדיין אמת, זה לא נקרא שקר.
יש הרבה סוגים בעובדי השם, יש הרבה נשמות מסוגים, יש מאהבה, מראה. מה זה לפי דרכו? כל אחד במסילה שלו העולה בית השם. אין קו אחד בכל עם ישראל, יש סוגים מסוגים שונים.
זה נכון מה שאתה אומר, ובכל זאת אדמור הזקן לא רוצה, אדמור הזקן לא רוצה לפתור כך את הבעיה. אפשר היה לטשטש את השאלה הזאת ולהגיד שבאמת יש הרבה דרכים עולות בהר השם, וכולם ובלבד שיכוון ליבו למקום, וכל אחד איך שהוא עושה, אז הוא יהיה, לא, אדמור הזקן לא רוצה להגיד כך, אדמור הזקן אומר מזה שיש פה התייחסות, איך אמרו פה קודם, לגברה, יש פה התייחסות לנער הפרטי המסוים הזה, עבודת השם נמדדת על פי היעד. לא על פי ההולך, על פי הלאן אתה הולך. אם כל הדרכים מכוונות לפסגה, אז זה שיש הרבה דרכים לעלות לפסגה, זה לא מעניין אותנו. מה שמכנה המשותף הוא לא הדרך, כי יש הרבה דרכים. המכנה המשותף הוא היעד שהוא אחד. אבל פה מסתכלים הפוך, לא מסתכלים על היעד. מסתכלים על הדרך, מסתכלים על ההולך, ואומרים על פי דרכו משמע שיש לכל אחד דרך פרטית. אז מי אמר שהיא הדרך הנכונה?
אם היעד אותו כך היעד.
אבל לא מדברים פה על היעד, לא דובר על היעד. כתוב חנוך לנער על פי דרכו.
אולי כל הדרכים הם דרכים.
אבל זה ודאי שזה לא נכון להגיד שכל הדרכים, כל הנחלים הולכים אל הים. זה נכון. אבל לא כל הדרכים הם בדרך השם, כי יש גם דרכים אחרות. זה ברור לנו שיש דרכים אחרות. מכל מקום לומד אדמור הזקן פשט בפסוק שמזה שכתוב חנוך לנער על פי דרכו משמע שאינה דרך האמת לאמיתו. היא אולי האמת הפרטית של אותו נער. היא אולי האמת היחסית אמת לאמיתו שלהם, כמו שהוא אומר שם בפרק י' ג'. זה אמת הפרטית, אבל אמת לאמיתו, האמת המוחלטת, אמת מוחלטת יש רק אחת. אז אם כן, אומר אדמור הזקן, אם אינה דרך האמת לאמיתו, אז אם כן, מה עם העליותה שגם כי יזקין לא יסור ממנה? יש כאלה אנשים שלא מסוגלים להיות גמישים. פעם אחת הוא הבין איזה דבר, הוא הולך, איך שהוא הבין, הוא הולך עד הסוף. צריך, לפעמים צריך לתקן. אז מה יש לך הגה במכונית? הדרך מסתובבת, מתעכלת, אתה לא קובע לך איזשהו יעד, וזהו, הולכים. אם יש מכשול בדרך, צריך לעקוף אותו. פעם עולה, פעם יורד, מסתובב ימינה, מסתובב שמאלה. צריך להיות, אתה צריך לדעת מה הכיוון. אבל צריך ללכת לפי תנאי הדרך. פה כשהוא אומר, גם כי יזקין לא יסור ממנה, זה אומר פה בעצם דבר לכאורה מאוד חמור. אנחנו משמרים את הנערות של אותו נער, את אותו עיר פרא, אדם יוולד, אנחנו משמרים את זה גם לעת זקנתו. איזה מעליות יש בזה? עכשיו הוא על פי דרכו שהוא כזה וכזה, תחשוב על ילד. והמחנך הטוב מבין את הילד הזה, והוא יודע שהילד הזה, הוא בעל תאווה. ולכן כדי ללמד אותו, הוא ייתן לו ממתקים. אז חנוך לנער על פי דרכו, ומה? גם כי הזגין לא יסור ממנה. זאת אומרת, גם כשיהיה לו כזה זקן לבן, גם יצטרכו למשוך אותו לשיעור גמרא עם ממתקים. ככה אדמור הזקן לכאורה רוצה להגיד לנו פה, שזה הפשט לכאורה בפסוק, ועל זה הוא שואל, מה התועלת שגם כי הזקין לא יסור ממנה? מה, כל החיים הוא יישאר ילד? ולכן אומר אדמור הזקן, השאלה הזאת מחייבת אותנו להבנה חדשה בפשט של הפסוק. הפשט של הפסוק, כמו שהיינו ניגשים אליו כברירת מחדל, והיינו רוצים לפרש שדרכו זה דרכו של הנער באשר הוא נער, אי אפשר לומר שזאת תהיה הדרך הנכונה. למה? הנה זאת הפרחה הזאת ששומר אדמור הזקן, מהי מעליותה שגם כי הזקין לא יסור ממנה, זה מוכיח לנו שלא זה הפשט כמו שחשבנו, שחנוך לנער על פי דרכו, זה לפי הנטיות שלו, ולפי התכונות שלו, ולפי המעלות שלו, וגם החסרונות שלו. ולפי זה אני אחנך אותו כשהוא נער, ואז מה? אז גם כי הזקין לא יסור ממנה, איזה תועלת מזה? מה, הוא יישאר כל החיים נער? אלא אומר אדמור הזקן, מוכרחים ללמוד פשט חדש. מוכרחים ללמוד פשט חדש. מה זה הדרכו הזאת שכן יהיה מעליותה שלא יסור ממנה? בוא נראה. הכיני מודעת זאת, כי שורשי עבודת השם ויסודותיה, אז שורשים יש לצמחים, יסודות יש לבניינים. למה בעבודת השם יש גם שורשים וגם יסודות? אז יש הערה של הרבה. הערה של הרבה שמסביר שבאמת בעבודת השם אפשר להתייחס לזה גם כאל דבר שצריך שורש, וגם כאל דבר שצריך יסוד. הוא בעצם מחלק את זה והוא אומר ככה, שורש זה הדבר שגרם והביא לידי העניין הזה, לאותו מדרגה, לאותו עניין בעבודת השם, שורש זה מה שהביא אותך לכאן. לאו דווקא שהשורש עדיין קיים. הוא גרם את זה, הוא הביא אותך לכאן, והוא כבר לא פה. יסוד, כמו בניין שעומד על היסודות שלו כל הזמן, היסוד הוא חלק נסתר. אבל החלק הזה שנקרא יסוד קיים כל הזמן. וזה שני מהלכים בעבודת השם. אנחנו עוד נראה את זה בהמשך, אבל ככה הרבה בהערת ביניים כזאת, היא מוסיף מין כזאת מהערה. שורשי עבודת השם ויסודותיה הן דחילו ורחימו, יראה ואהבה. והוא מסביר, היראה שורש ויסוד לסור מרע. והאהבה לבעשה טוב. וקיום כל מצוות עשה דאורייתא ודרבנן, כמו שהתבהר במקומן, ומצוות החינוך היא גם כן במצוות עשה, כמו שכתוב באור החיים, סימן שמ"ג בשולחן ערוך. אז אהבה היא היסוד והיא השורש לכל הוועשה טוב, לכל הקיום של מצוות עשה. מצוות, אם אתה רואה יהודי שמקיים מצווה, מאחורי המצווה הזאת יש אהבת השם. אם אתה רואה שיהודי שניזהר מלעבור עבירה, מאחורי הזהירות הזאת שלו עומדת יראת השם. לפעמים זה יותר גלוי, לפעמים זה פחות גלוי, לפעמים אנחנו תולים את זה רק באהבה ויראה מסותרות, ולפעמים אנחנו אומרים, כמו שהוא מתרץ בתניה, שיש בלבבך לעשותו, שזה לא בלבבך בהתגלות ליבו, אלא רק בלבבך לעשותו, רק לתת לו את המוטיבציה, את הכוח המניע, להזיז את עצמו ולקיים מצווה, אז אפשר להסתפק באהבה המסותרת גם כן. אבל יש כזה כלל, ואת הכלל הזה חובה לזכור. אהבה ויראה שורש לכל המצוות, למרות שאהבה ויראה בעצמם הם חלק מהמצוות.
אבל אם אדם עושה את זה, את המצוות האנשים על מדע, אז בדקות נשאר שיש שם בעלם את אהבת השם?
אז כך. בכל מקרה כשיהודי עושה מצווה, בהיעלם בוודאי זה נובע מאהבת השם שלו. השאיפה שלנו זה להשביח את קיום המצוות שלנו, לעבוד את השם יותר טוב, בין אם זה הידור כזה שדורש מאיתנו השקעה ממונית, כן, הידור מצווה עד שטות אומרים לנו חזל, נכון? עד שישית מהזה אתה צריך להעלות את המחיר כדי להדש, חיוב להדר. יש הידור מצווה בכוונה, יש הידור מצווה בריאות הדליבה, בהתלהבות, בשמחה, ברצון שאתה משקיע בדבר הזה. יש דרגות בהידור של המצווה. ברור לנו שכשיהודי מקיים מצווה, אפילו כשמישהו אונס אותו, מכריח אותו לקיים מצווה, הוא יצא ידי חובה. ומזה שהוא יצא ידי חובה במצווה שאפילו הכריחו אותו לעשות, משמע שבתוך תוכו יהודי רוצה להיות לעשות מצוות. ועל יסוד זה פוסק הרמב"ם הלכה. אומר את זה בסוף פרק ב' בהלכות גירושין, הרב חוזר על זה המון פעמים בשיחות. העניין הזה שיהודי, כל יהודי רוצה להיות מישראל, לקיים כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. ולכן מי שפסקו בית דין שהוא חייב לתת גט לאשתו, והוא סרבן, והוא מצפצף על הבית דין, והוא לא שומע להם. והם אין להם ברירה, הם סוחרים בריונים, שיקו אותו ויחריכו אותו. יש מצב כזה שכופין אותו עד שיומר רוצה אני. והרמב״ם בעצמו, כשהוא מרגיש בסתירה הפנימית, במשפט הזה, כופין עד שיומר רוצה אני, אומר הרמב״ם, יהודי בעצם מהותו רוצה לקיים את כל המצוות. ולכן, אותם בריונים שיקו שני אנשים שונים, אחד שבית דין אמרו להם להקות אותו עד שייתן גט, והשני שהאישה שכרה אותם שיקו אותו עד שייתן גט, אז כשהבית דין שלחו את הבריונים, הם השתמשו באותם מקלות, באותם חבלים, הם השתמשו באותה טקטיקה בדיוק להקות אותו שיחב לו עד שהוא ייתן, יחתום על הגט, במקרה שהבית דין שלחו אותם, הגט קשר. ובמקרה שלא הבית דין שלחו אותם, הגט פסול, הוא גט מעושה. הוא לא ניתן מרצון. פה הוא ניתן מרצון? זה אותם בריונים. לא, יש רצון פנימי. אז זה כלל חשוב מאוד בהתייחסות שלנו לתורה ומצוות שיהודים מקיימים. שהמעשה הוא העיקר. למה? כי מאחורי המעשה הזה יש אהבה ויראה מסותרות. כמובן שכיוון שאני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, אז אני משתדל לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, ולא להסתפק באיך שעשיתי את זה אתמול. כידוע היסוד, נגיד בקיצור, מרבי סעדיה גאון, שראו אותו עושה גלגולי שלג, שאלו אותו התלמידים, עד כאן, אם הרבי צריך לעשות גלגולי שלג, מה אנחנו נעשה? אז הוא אמר להם שפעם, הוא למד מזה, הוא למד, יש לו סיפור שמזה הוא למד, שפעם הוא נסע בעילום שם, והתאכסן באיזושהי אכסניה, ובא לאכסניה ראה שזה יהודי תלמיד חכם, הוא לא ידע מי הוא, אבל הוא כיבד אותו מאוד. ביום שהוא היה צריך להמשיך בדרכו, בא לאכסניה לא היה, אבל הוא שילם את החשבון, והמשיך בדרכו. ואז פתאום בא לאכסניה רודף אחריהם בבכי, בצעקות, מה קרה? הוא מבקש מחילה. מבקש מחילה על ביזוי כבוד התורה. מה ביזוי כבוד התורה? על מה מדובר? הוא אומר, עכשיו הייתי בעיר ואמרתי שיש אצלי אורח תלמיד חכם, שאלו אותי מי זה, איך הוא נראה, אמרו לי שזה רבי סעדיה גאון, אז אני מבקש מחילה על ביזוי כבוד התורה. הוא אומר, אבל כיבדת אותי מאוד. הוא אומר, נכון שכיבדתי, אבל לא ידעתי מי הרב. אם הייתי יודע שהרב הוא רבי סעדיה גאון, הייתי מכבד אותו על אחת כמה וכמה פי כמה וכמה יותר. הוא אומר, גם עבודת השם שלנו היא כך. הסביר רבי סעדיה גאון, אני היום מכיר את הקדוש ברוך הוא יותר טוב ממה שהכרתי אותו אתמול. אז אני צריך לעשות תשובה על איך שעבדתי אותו אתמול. אז אם רבי סעדיה גאון כך, כל שכן אנחנו, שככל שאנחנו לומדים יותר חסידות נניח, ומתבוננים ומעמיקים ומבינים, אז זה צריך להשפיע על עבודת השם שלנו, שתהיה פחות מצוות אנשים מלומדה ויותר על פי אהבה ויראה הגלויה. וזה באמת מביא אותנו להמשך של העניין. שואל אדמו"ר הזקן, התשובה היא כן, בוודאי, שבכל מקרה שיהודי עושה מצווה, המצווה היא מצווה כשרה, כיוון שהיא מונעת על ידי אהבה ויראה מסותרת, בלי שום ספק. יש פתגם ביידיש שאומר, ציגות איז גוט, איז בסר נתבסר, ובתרגום לעברית ככה ספרותית מתרגמים את זה, וכי מפני שהטוב טוב הוא, הטוב יותר אינו טוב יותר. זה שיש טוב הוא טוב, יהודי עושה מצווה זה טוב. ויכול להיות יותר טוב, זה לא פוסל את הטוב הראשון, ולא פוסל את הטוב השני. טוב הוא טוב, ויש דרגות בזה. אומר אדמור הזקן, אז אם ככה שהבנו שאהבת השם, אהבה ויראה, זה דבר שהוא כל כך נחוץ לקיום המצוות, אז צריך לדאוג שיהיה לנו אהבה ויראה. איך עושים את זה? על זה שואל אדמור הזקן שאלה מאוד מעניינת. הוא כתוב ככה, והנה בא והכתיב בסוף פרשת עקב, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את השם וגומר. שואל אדמור הזקן, וצריך להבין איך שייך לשון עשייה גבי אהבה שבלב. כתוב, מצווה אתכם לעשותה. מה לעשות? לאהבה את השם. איך עושים את זה? היינו מצפים שאו שאתה אוהב או שאתה לא אוהב. איך אפשר לעשות אהבה? מה העשייה פה? מצווה אתכם לעשותה. איך עושים את זה? אומר אדמור הזקן, אך העניין הוא, דיש שני מיני אהבת השם. האחת תקלוט הנפש בטבעה אל בוראה. מתי זה קורה? כאשר תתגבר נפש השכלית על החומר. לא יודע אם זה המקום כאן להגיד את זה, אבל מה זה הביטוי הזה?
זה לא הנפש
הלוקית התגבר? זהו, אז כן צריך להגיד את זה. אז כן צריך להגיד את זה. מה זו נפש השכלית? נפש השכלית, האמת שנפש השכלית לפעמים היא כינוי לנפש האלוקית. לפעמים. והמעלה שלה שהיא נפש המשכלת. ומצאנו גם ביטוי כזה. ולפעמים ובדרך כלל נפש השכלית היא השכל של הנפש הבעמית. או במילים אחרות, כיוון שנפש הבעמית של יהודי היא מקליפת נוגה, קליפת נוגה היא תערובת של טוב ורע, נפש השכלית היא הטוב שבנוגה. והיא חשובה מאוד, מכיוון שלולי הנפש השכלית, ובאמת אנחנו יודעים שכשכן כתוב על הנפש האלוקית, היא נקראת נפש המשכלת. ונפש השכלית זה דווקא הטוב שבנוגה. זה כשכבר ממש מדייקים באותיות. נפש האלוקית היא נפש המשכלת, מהותה השכל אלוקי. והנפש הטוב שבנוגה היא נקראת נפש השכלית, זה שכל שאפשר להשתמש בו לכל מיני דברים. אפשר להשתמש בו בשביל להיות רופא, ובשביל להיות בנאי, ובשביל להיות סנדלר. ואפשר להשתמש בו גם לעניינים שבקדושה. וכמו כל ההתעסקות שלנו עם קליפת נוגה, כאשר משתמשים בה לשם שמיים, ובפרט כאשר משתמשים בה לצורך עבודת השם, היא מתבררת ומזדקחת ועולה, כך גם הנפש השכלית שלנו. יותר מזה, אנחנו בעצם כאן, בעצם הנוכחות שלנו כאן מורכבים משלושה חלקים עיקריים. יש לנו גוף. יש את הנפש הבעמית שמחיה את הגוף. ויש את הנפש האלוקית. מה עושה פה הנפש האלוקית? מי היא חבר שלה פה? עם מי יש לה לדבר? איך היא יכולה לפעול את מה שהיא צריכה? הרי הנפש האלוקית בסופו של דבר עומדת מאחורי כל מה שאנחנו אמורים לעשות שמייחד אותנו מכל הנבראים האחרים. איך הנפש האלוקית הזאת יכולה להזיז את הגוף, את הנפש הבעמית? מה לה ולהם? מה להם ולה? למה שהם ישמעו לה? איך היא יכולה לדבר בשפה שלהם? בשביל זה יש נפש השכלית. נפש השכלית זה אותו הנקודה של ידע שור קונהו והחמור אבוס בעליו, אותו שכל שיש לבהמה שמאפשר לבהמה לתקשר עם האדם. מאפשר לבהמה להבין מה האדם רוצה ממנה. ומאפשר לאדם להפיק מהבהמה את התועלת שיש בה, שהרי רוב תבואות בכוח שור. לולי הייתה לבהמה נפש השכלית, לא היה יכול האדם לאלף אותה ולהשתמש בה לצרכיו. אדם לא יכול לאלף עץ. לא יכול. לא יכול לאלף אבן. בהמה אפשר לאלף. עד כדי כך שאתה משנה את הטבע שלה. שבמקום שהיא תעלה גירה באבות, בצל כל היום, היא תלך בשמש ותחרוש את השדה שלך. מה עליו אל השדה שלך? כך ברא אותה הקדוש ברוך הוא, שיש לה את אותו שכל שמאפשר לה להביא אותה למצב שאתה תוכל להשתלט עליה, שיהיה ונער קטון נוהג בם. אז לכן הוא אומר, כאשר תתגבר נפש השכלית על החומר, נפש האלוקית לא יכולה להתגבר על החומר, נפש האלוקית לא יכולה להזיז כאן אצבע אחת.
מה זה, היא
התקפיה?
זה לא הנפש, היא
כופה
את הגוף?
היא כופה בתכלס, בסופו של דבר היא כופה את הגוף.
היא לא בפועל עושה את הכפייה?
מי שעושה בפועל זה רק הנפש הבהמית. הנפש הבהמית שמונהגת על ידי הראש של הנפש הבהמית, דהיינו נפש השכלית. נפש השכלית היא כלי לקבל את ההערה של הנפש האלוקית, ועל ידי זה האור של הנפש האלוקית חודר דרך הנפש הבהמית ומגיע עד לגוף. ואז אפשר עם היד לכתוב דברי תורה, ועם הפה לדבר דברי תורה, ועם הרגליים לרוץ לדבר מצווה.
אז הכל בהסכמה של הנפש השכלית.
בלעדיה אי אפשר. כמו שאי אפשר בלי הגוף. מה אתה מתפעל מזה שאי אפשר בלי הנפש? אי אפשר בלי הגוף. אפשר להניח תפילין בלי יד? אי אפשר להניח תפילין בלי יד. הרי בשאל פעם ילד בחוץ, כשהולך להיות בר מצווה, הרי בשאל אותו, מה עושה מי שלא עלינו, אין לו יד שמאל? אז הילד אמר, נכון, מניח על יד ימין. נו, ומה עם תפילין של ראש? מה עושה מי שאין לו ראש? אני תבלבל. אבל יש, אין דרך לקיים מצוות בלי הגוף. והגוף הזה זה מערכת שלמה של חומריות ושל רוחניות מסוימת, נפש השכלית ששולטת בו ומנהיגה אותו. כאשר תתגבר נפש השכלית על החומר ותשפילהו, ותכניעהו תחתיה, אזי תתלהב ותתלהט בשלהבת העולם מעליה, ותגל ותשמח בהשם עושה, ותתענג על השם תענוג נפלא. אז כאשר האדם משפיע כל כך את הנפש האלוקית שלו, על הנפש הבעמית ובראשה הנפש השכלית, באופן כזה שהוא הצליח להפוך את הגוף שלו לגמרי והכניע אותו לגמרי, הגוף כבר אין לו יותר, איך אומרים, אין לו מילה יותר. מה שהגוף רוצה ומה שהגוף צריך זה כבר לא מעניין את אף אחד. וכל מה שהוא רוצה זה רק מה שהנפש האלוקית רוצה. וזה בכוחה של הנפש השכלית שהיא יודעת לרדת אל הגוף ולהכניע אותו ולהתעסק איתו. ואז מה קורה? כל המכלול הזה שנקרא אדם כולו מתלהב ומתלהט בשלהבת כזה, ואז מה קורה? הוא מתענג על השם תענוג לפנה, תענוג לפנה, תענוג נפלא. התענוג הזה מה הוא אומר? התענוג הזה זה אומר שתענוג בכלל בא ממילוי החיסרון. ולכן יש ביטוי כזה שאומר שאין תענוג תמידי, אינו תענוג. התענוג בא ממילוי החיסרון. לכן אגב מוסבר בחסידות שכשיוצאים מהעולם הזה צריך לטבול בנהר דינור. למה? כדי לשכוח את החייזו דהי אלמה. כי החייזו דהי אלמה זה אותם שאיפות ותאוות שהיו לנו מכל מיני עניינים של העולם הזה. וזה מה שחסר לנו. וכשנבוא לגן עדן ואנחנו עדיין רוצים במבה, אז התענוג הכי גדול של גילוי אלוקות בגן עדן לא נהיה כלי אליו. וצריך לשרוף את התאווה הזאת, את הדמיון הזה של מה שהיה נדמה לנו שהתענוג שלנו זה מעולם הזה, ורק אז נוכל להיות כלי לתענוג העליון שיש בגן עדן. יש עוד הרבה להאריך בזה, אבל זה הרעיון. על ידי שמשפילים ומכניעים ומבטלים את המציאות הזאת של החומר, יכולה הנפש להתגלות. היא הייתה גם קודם, אבל היא הייתה מוסתרת. ועכשיו הנפש מתגלה, מה באמת רוצה הנפש? גילוי אלוקות. הנפש היא חלק אלוקה ממעל. היא ירדה ממקום כבודה, נוצר בה געגוע פנימי ועמוק להידבק חזרה בשורשה.
הנפש הבהמית, לפרק המילה רואים שהיא נשארת כמו התולדה שלה, כל חפצה וממתה בעולם הזה, זה לא משתנה, עד גיל 120 זה לא יעזור, אתה יכול בהתקפיה, בלבושים, אתה יכול להכניע אותה, אבל היא בעצמותה אוהבת עולם הזה.
אצל הבינוני.
אנחנו לא הגענו לדרגה הזאת, אנחנו כאילו פחות
מזה. ספר התניא אבל מגדיר הגדרות, תכף אנחנו נראה באמת, באמת. באמת מדובר פה על הצדיקים, נקרא עוד שתי שורות ואתה תראה. כשמדובר על הצדיק, הצדיק בירר לגמרי את הנפש הבעמית שלו. כמו שכתוב בתניא בפרק א'. מה כתוב בתניא בפרק א'? מצד אחד כתוב לנו שהצדיק אין לו יצר הרע, שאין לו יצר הרע שהרגו בתענית, נכון? אבל הוא מביא מרב חיים ויטל שלכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות של אנשי נפשות, נפש אחת מצד הקליפה וסתרה רטטטה. גם אצל הצדיקים יש נפש מצד הסתרה והקליפה. יש, אבל הוא בירר אותה. והוא קידש אותה כמו חתיכה של קליפת נוגה. אוכל כשר. אכלו אותו לשם שמיים. אז עכשיו הוא כולו קודש. ביררו ממנו את הרע, הוציא ממנו את הרע. הוא לא הפך להיות רוחני, אבל הוא גשמיות קדושה. קיימת מצווה, כתבת ספר תורה על הקלף. הקלף הזה עכשיו הוא חפצה של קדושה. הוא קדוש. הוא כבר, אתה כבר לא מסתכל עליו מצד שהוא באור של בהמה. זה קדושה. יש לנו, אם אפשר לעשות את זה בדבר גשמי, אפשר לעשות את זה בדבר רוחני, בנפש הבעמית שלנו, זה העבודה של הצדיק. וזה בדיוק מה שהוא אומר, והזוכים למעלת אהבה רבה זו, הם הנקראים צדיקים. כדכתיב, שמחו צדיקים באשם, אך לא כל אדם זוכה לזה. באמת זו מדרגה שצריך להשקיע הרבה מאוד כדי להגיע אליה. כי לזה צריך זיכוך החומר בי מאוד מאוד, יש הכל סור מרע ועשה טוב. זיכוך החומר בי מאוד מאוד זה הסור מרע, וגם תורה ומעשים טובים הרבה. רק שבתורה ומעשים טובים הוא אומר הרבה אחד. בזיכוך החומר הוא אומר בי מאוד מאוד. יש לזה סיבה כמובן. מכל מקום הוא אומר, כי לזה צריך זיכוך החומר בי מאוד מאוד, וגם תורה ומעשים טובים הרבה, לזכות לנשמה עליונה שלמעלה ממדרגת רוח ונפש, כמו שכתוב בראשית חוכמה שער אהבה. אז אם נעצור ואנחנו צריכים מסיימים עכשיו, אבל אנחנו מסיימים עכשיו, אז אם אנחנו זוכרים מאיפה באנו, באנו מהשאלה אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה לאהבה את השם. אז מה הוא הסביר לנו עכשיו? שיש אהבה כזאת שהיא לא כל כך שייכת ללעשותה. וכמו שהוא הסביר בחלק א' של התניא, שיש אהבה כזאת שהיא מתנה מלמעלה, והיא בעצם לא שייכת לעבודה, אלא היא שייכת לשכר. והיא מעין עולם הבא, ויש כאלה שנותנים להם לטעום בעולם הזה, מעין מה שיהיה להם בעולם הבא. היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם, ויש כאלה שיטעימן הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא, שנתן להם לטעום את הטעם של גן עדן, את הטעם של העולם הבא כאן. אז זה בעבודת השם הזאת שנקראת אהבה רבה שהיא מתנה מלמעלה. אבל באהבה שנדבר עליה בעזרת השם ביום חמישי, זה אהבה שכל אחד מאיתנו יכול להגיע אליה, וזה על ידי עבודה. וכדי שלא תהיו במתח, על איזה עבודה מדובר כאן? מדובר על עבודת ההתבוננות. וכך מתרצים גם גדולי ישראל בראשונים ששואלים איך אפשר לצוות על רגש בלב, ומסבירים שהאדם, הרגשות של האדם הם מונחים על ידי המחשבות שלו. כמו שכשיוצאים למלחמה אסור לפחד, איך אפשר לא לפחד? הפירוש שצריך לשמור על המחשבות שלנו שלא לחשוב מחשבות מפחידות. אותו דבר, איך אפשר לאהוב, איך אפשר להתיירא, על כשאני מתבונן בדברים שמעוררים את האהבה או מעוררים את היראה, בזה אני מקיים את הציווי לאהוב ולהתיירא. זה לא כמו שאומרים לי, תן צדקה, אני נותן צדקה ועשיתי את המצווה. כשמצווים אותי לאהוב, מצווים אותי להתבונן את אותה התבוננות שטבעה להוליד את האהבה. אז על זה שייך להגיד, לעשותה. יישר כוח. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, לעילוי ועד.